היי וברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי. והיום אני שמח להיפגש עם יוסי אהרוני, מטפל בשיטת NLP ומנחה סדנאות מיינדפול אייס.
היי אורי, מה העניינים?
אהלן יוסי, מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה.
NLP הרבה אנשים מכירים, לא כולם. מיינדפול אייס נשמע לי קונספט חדש, חיבור שלא מוכר להרבה אנשים בין מיינדפולנס לאייס, נכון?
נכון מאוד, זה בעצם איזשהו שיטה שאני שילבתי, באמת כמו שאמרת בין מיינדפולנס, שזה אחד מהטייטלים שלי כששאלת אותי בהתחלה, איך להציג את עצמי, אז ככה תוך כדי הסיפור אנחנו נבין כמה זה קשה לשים לפחות עליי איזשהו טייטל, כי אני גם וגם וגם. אז בעצם מיינדפולנס זה שילוב של המון המון דברים, אבל הכותרת היא בעצם מיינדפולנס וחשיפה לקור.
איך הדברים האלה משתלבים? אני שאני שומע קור, אני בורח, אני מתאר לעצמי שאני לא היחיד. מבחינתי שאני נכנס לקור זה המקום הכי לא מיינדפולנס, כי אני מרגיש כמעט תחת התקפה, או אני ממש לא פנוי להיות מיינדפול. אז אולי תספר, בוא נתחיל רגע שני צעדים אחורה, תספר אולי מה זה מיינדפולנס, מה הסיפור שלך עם קרח, ולאן זה לקח אותך למסע של חיפוש וגילוי אחרי כל מיני מקומות קפואים בעולם, ואיך שני הדברים האלה מתחברים.
מעולה. אז תראה, דבר ראשון, אני חושב שכשככה, לפני השיחה שעשינו איזושהי שיחה מקדימה, ובאמת חשבתי לעצמי אחר כך איזה טייטל הייתי שם על עצמי, אבל אני חושב שהטייטל שהכי מגדיר אותי זה המחפש. מגיל צעיר חיפשתי בהמון המון תחומים, שזה משהו שיש לו המון המון חסרונות מצד אחד, מצד שני יש לו המון המון יתרונות, ואחד היתרונות שככה הבנתי בשנים האחרונות שנתן לי בעצם כל הזמן החיפוש הזה אחרי דברים, זה הפך אותי לאדם מאוד מאוד מגוון, אקלקטי, וכנראה גם זה חלק מהיותי מישהו שנמשך לאתגרים. אז בעצם הכל התחיל, המסע הזה של נקרא לזה של המיינדפול אייס, התחיל אי שם בשנת 2015, שאחד המורים שפגשתי במסע שלי, פתח לי איזשהו נתיב בנושא דווקא נושא תזונה, וגם לימד אותי איזשהו שיטת אימון ותרגול ספציפי של EIT, שזה High Intensive Integral Training, שזה איזשהו אימון של 20 דקות, שאתה עושה אותו 3 פעמים בשבוע, והוא נותן תוצאות מאוד מהירות בפן הפיזיולוגי, בניית שריר, סיבולת לב ריאה, כשהכל בהקדשת משאב זמן קטן יותר מאשר ענפי ספורט אחרים, ואז איזשהו חבר שהתגלגל, התחלתי להתאמן, וחבר ששותף לשיגונות שלי וגם התחיל, העברתי לו בעצם את התרגול הזה, התחלנו להתאמן ביחד, וככה אחרי כמה חודשים, שנה, בתחילת 2016, הוא שלח לי איזשהו סרטון בוואטסאפ וכתב לי האתגר הבא. ולי כשרושמים אתגר, שהוא קשור לבריאות, זה ישר קונה אותי. ובסרטון הזה הופיע איזשהו גבר הולנדי ששוחה במי קרח קפואים, הוא מדבר הרבה בשפחה של חשיפה מבוקרת לקור, והוא גם מציג את המשנה שלו על היתרונות הפיזיולוגיים והמנטליים של החשיפה לקור. אותו גבר שאולי חלקכם שמעתם את השם שלו, הוא מוכר בשם ווים הוף. וכמו שאמרתי, כשאני מעמידים בפני אתגר, ובמיוחד שהוא קשור לבריאות במובן הבריא של המילה, אז אני ישר נדלק. ובעצם שם התחיל הרומן שלי עם לחקור. במשך שנתיים, בנוסף לניהול עסק גדול שהיה אז בבעלותי, אז העמקתי את הידע שלי בשלושה אבני דרך, שזה הנשימות, חשיפה לקור והמיינדסט, שלכל אחד מהם יש בעצם איזשהו זרוע ממתודולוגיות נרחבות יותר.
כאשר בשלב הזה הנשימות והחשיפה לקור עבדו ביחד, או שזה היה שני תהליכים נפרדים?
זה שני תהליכים נפרדים, אבל שהם מתקשרים. בעצם שלושת הדברים האלו הם תמיד קשורים, והם יכולים בעצם לשמש בכל מצב בחיים. כל אחד עומד גם בפני עצמו. ובעצם ההתעמקות הזו, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על מסע, אז אנחנו, יש בו כל מיני שלבים, כמו איזשהו טיפוס סלער, אז יש בו הרבה הרבה תמונות, ואני עדיין אגב נמצא במסע הזה, אני חושב שהמסע הזה הוא בעצם כל חיינו, אבל השנתיים האלו, ההתעמקות הזו בשלושת אבני הדרך האלו, הכין אותי לאיזה כמה אירועים שהיום בדיעבד אני רואה שאירועים משמעותיים שהתרחשו ככה לקראת סוף שנת 2018 בכמה מערכות של מה שאני מכנה בשפה שלי מערכות החיים, והידע שצברתי הכין אותי מצד אחד לקפוץ למים הקרים, תרתי משמע, ולעשות כמה דברים מאוד מאוד גדולים שלא היו מתוך עולמות התוכן שלי. הפקתי ביוני 2018, הייתי אחד מהיוזמים והמפיקים של מעגל הגולשים הגדול בעולם, שזה היה אירוע מאוד מאוד מכונן, שאם תרצה אם יישאר לנו זמן אני קצת ירחיב עליו. באותה שנה בספטמבר הייתי יוזם והמפיק של עצרת המחאה הסביבתית הגדולה ביותר שהייתה בישראל, והייתה לי הזכות גם לנאום מול 20,000 איש בכיכר רבין. זה היה אירועים ארציים בסדר גודל שלא באתי מתחום ההפקות, אמנם באתי מתחום הביזנס, אבל לא היה לי איזשהו משהו שקשור לכל הדבר, וזה היה ממש כל התהליכים האלו שעברתי הכינו אותי לאירועים האלו, וגם בתוך כל הסטרס הזה, העסק שלי באותה שנה עשה קפיצה מאוד מאוד משמעותית, מבחינת מחזור המחירות וכדומה, וכנראה זה גם הגיל, אתה יודע, אומרים, מדברים על משבר גיל 40, אני בשפה שלי מגדיר את זה, שער גיל 40.
אני קורא לזה דרך אגב הזדמנות גיל 40.
לגמרי.
ונשמע שאתה לקחת את באמת גיל 40 וצפונה לפריצות דרך שלא דמיינת אפילו שתהיה שם. הגעת למקומות גדולים ממה שתכננת, ואתה אומר שיש לזה קשר לתהליכים הפנימיים שעברת, לנשימות ולחשיפה לקור ולמיינדסט שפיתחת. ספר לי קצת איך, על התהליך שאתה עובר מבפנים החוצה, איזה תהליך אתה עובר בפנים, ואיך זה מאפשר לך לעשות באמת דברים גדולים מאוד בחוץ.
תראה, אני חושב שאחד הדברים שקורים באמת, אם אנחנו לוקחים את זה, מנסים להתמקד בנושא של החשיפה לקור, אז ברגע שאתה מתחיל לתרגל משהו באופן מאוד סדיר, אני תמיד אומר למאומנים שלי, כל אתגר הופך להרגל. ואם זה הרגל שהוא הרגל חיובי, אז מה טוב. אז ברגע שאתה מתחיל לתרגל חשיפה מבוקרת לקור, מגיע איזשהו שינוי, מתבקש בעצם, איזשהו שינוי פנימי. כמו שאמרת, את ההזדמנות הזו של גיל ה-40, או כמו שאני מכיר את זה, מגדיר את זה מהמקום שלי, שער גיל ה-40, כשאתה עובר אותו צריך לדעת גם איך לצעוד אותו. אז זה בעצם כל החשיפה לפה נותן לך פה עוד איזשהו כלי להתמודד עם האתגרים של העשור הזה, עם הסיטואציות שאתה עומד בפניהם. ואחד הדברים שאני מצאתי שבשינוי המתבקש הזה, השינוי הפנימי, מתחיל להיווצר איזשהו שקט פנימי. וברגע שמתחיל להיווצר איזשהו שקט פנימי, עוד פעם, אני מדבר מהניסיון האישי שלי, מתחיל איזשהו, בדיוק הנושא שאנחנו מדברים עליו היום, מתחיל איזשהו דרך לחופש. כי כשאנחנו מדברים הרי על חופש, אנחנו מדברים על אותו חופש פנימי, לא על חופש, חופש מבחוץ, או לא במושג של חופשה, אלא משהו שהוא מאוד מאוד פנימי בהרגשה שלך. אני תמיד נותן את הדוגמה של נלסון מנדלה, שהיה ישב בכלא בדרום אפריקה, אבל עדיין הרגיש אדם חופשי לגמרי. כי החופש הוא באמת, הוא משהו שקורה בתוך כל אדם, ופחות משנה הסיטואציה שקורית בחוץ.
אז אתה נחשף בעצם לשיטה הזאת, ואתה אומר ש... אתה אומר שזה חשיפה מדורגת לקור, זה לא שקופצים מיד לאמבטיה של מי קרח. ספר קצת על התהליך, איך הדבר הזה קורה ומה קורה לך אישית, כי אני עוקב אחריך ואני יודע שלקחת את זה כל פעם לרמה יותר גבוהה ויותר גבוהה, אפילו נסעת לאירופה ממש לשחות באגמים קפואים.
אז תראה, קודם כל התחלתי באמת דרך קורסים מקוונים של Wim Hof, עשיתי איזשהו סדנה פה בארץ, והתחלתי עם כלי שבסוף אנחנו בעצם ניתן אותו, שכל אחד יכול להתחיל אותו בבית, עם מקלחות קרות, לסיים כל מקלחת עם... לסורף את הידית למים הכי קרים שאפשר. וזה בדיוק כמו שאמרת, זה איזשהו תהליך שנותן לך, שיש לו המון המון יתרונות גם בפן הפיזיולוגי וגם בפן המנטלי, נפשי, רגשי. אז דבר ראשון, בפן הפיזיולוגי, אני אישית מאוד מאוד דוגל ב... נפש בריאה בגוף בריא, זה גם יכול ללכת להפך, וגם כמישהו שעוסק בספורט, בגלישת גלים, מצאתי ככל שאני מדייק את העבודה הפיזית שלי, אז אני גם סובל הרבה פחות מפציעות, וגם מתפסויות, ובעצם הגוף שלי, המכונה הזו מתפקדת בצורה מאוד מאוד טובה, והקרח הוסיף לזה. הקרח הדבילה במים קפואים, גיליתי שהיא בעצם שומרת על הפן הפיזי שלי. מבחינה נפשית, רגשית, מנטלית, אני חושב ש... אצלי, עוד פעם, זה יכול, גיליתי במהלך השנים האלו שאני מעביר את הידע הזה, זה לכל אחד תופס את ה... יכול לתפוס את המקום שהוא רוצה דרך הגדרת השאלה, בעצם השאלה הראשונה שהיא לא פחות חשובה, בעצם מה אתה רוצה. עכשיו, מעבר למה אתה רוצה, זה לדייק את מה אתה רוצה. אני אספר איזשהו סיפור קצר, שיש סיפור על נזיר מערבי שישב באיזשהו מנזר, והיה להם איזה שבוע של תרגול, ובעצם המאסטר אמר, טוב, השבוע הזה אנחנו בעצם מתכווננים על שכל אחד אומר מנטרה, מה הוא רוצה. ואז אותו נזיר מערבי הלך במשך כל השבוע ואמר, אלוהים תן לי לב פתוח, אלוהים תן לי לב פתוח, אלוהים תן לי לב פתוח. שהסתיים השבוע הזה אחרי יום יומיים, הוא הובא לבית חולים ועבר ניתוח לב פתוח. אז המילים שאנחנו משתמשים בהם והדיוק של מה שאנחנו רוצים הוא מאוד מאוד חשוב. זה עוד פעם, בגישה שלי, בעצם המילים שאנחנו משתמשים בהם, לא סתם אומרים חיים ומוות ביד הלשון, כי למילים יש המון המון כוח.
נכון.
אז אני חושב שאחד השלבים זה בעצם לדעת מה אתה רוצה, פחות להסתכל על הדרך, הדרך כבר תגיע, ולדייק אותה. אז התחלתי להגיד, עשיתי קורסים מקוונים, עשיתי פה סדנה בארץ, העמקתי בכל אחד משלושת עמודי התווך האלה, העמקתי את הידע שלי, ומצאתי שזה נותן לי שני דברים. דבר ראשון, שזה, אתה מכיר אותי כבר הרבה זמן, ואולי זה מוקרן גם כלפי חוץ, אז יש לי איזשהו שקט שכנראה משהו שהוא מגיל צעיר יותר, אבל הרגשתי שאני מצליח להגיע לשקט יותר עמוק דרך האתגר הזה של חשיפה לפור, ומצאתי שהתמודדות עם סיטואציות של לחץ וסטרס שחוויתי בעסק בשנת 2019, בעצם התרגול הזה נתן לי יכולת לעמוד מול דברים מאוד מאוד משמעותיים, שיכול להיות שאם לא היה לי את הכלי הזה, אז ההתמודדות שלי הייתה שונה לגמרי, והתוצאות גם היו אחרות לגמרי. אז לי זה בעיקר מה שאני מנסה להגיד, לי זה נתן, במבנה שלי זה נתן לי המון המון שקט פנימי, וגם יכולת להתמודד עם סטרס, שכמו שאמרת זה נשמע הפוך, כי אתה מכניס את עצמך למצב של סטרס, אבל זו בדיוק העבודה, אנחנו לומדים, ואגב עוברים את זה גם בסדנה, אומנם תהליך שהוא פחות עמוק, אבל אנחנו עוברים את אותו תהליך, וזה בעצם נותן איזושהי טעימה על היכולת שלנו. הרבה אנשים יוצאים מהסדנה באמת עם תחושות מסוגלות. אני מעביר את הסדנה ל אנשים עם PTSD, וזה נותן להם איזושהי קפיצה משמעותית בהתמודדות שלהם עם קוראים לזה פציעה, אגב, זה לא מחלה PTSD, זה פציעה, זה עוזר להם, זה נותן להם עוד איזשהו כלי להתמודד עם הפציעה שלהם. וזהו, אני מצאתי בזה המון המון עומק, ואני כל הזמן מוצא עוד ועוד, ואני גם חושב שכל אדם, אתה יודע, צריך להגדיר את המפתח האישי שלו, ואותו הדבר הזה שיכול לעזור לך בחיי יום יום, לעמוד מול אתגרי החיים, כולנו עומדים מול אתגרים.
כן, אתה מזכיר לי סיפור מ-2013, שזו השנה שבה נולד הבן השלישי שלנו, ודנה החליטה שהיא רוצה לידה טבעית. ללא הפידורל, והגיע דולה אלינו הביתה כדי להכין לקראת הלידה, ואחד התרגילים שהיא עשתה נתנה לנו להחזיק קוביית קרח ביד, ומדדה לנו בסטופר כמה זמן אפשר להחזיק את קוביית הקרח, ואני זוכר את זה ממש כחוויה שיצרה לנו מסוגלות, יצרה לנו תחושה שאנחנו, היה שם מימד של התמודדות עם כאב, כי להחזיק קרח אחרי זמן זה ממש כואב פיזית, אבל היכולת הזאת היא גם ימנע אותנו לנשום תוך כדי ההחזקה של קוביית הקרח, וגם שכל פעם שראינו שאנחנו יכולים למשוך את זה עוד קצת, גם אני עשיתי את זה וגם דנה, זה היה ממש תחושה מדהימה של הנה אני יכול, והנה אני יכול יותר ממה שחשבתי שאני יכול.
נכון, ואתה יודע, אנחנו עוסקים פה בפודקאסט על הקשר לחופש גם, אז אני חושב שאחד השלבים אצל אחוז גדול מהאנשים של בעצם המושג הזה חופש, זה המילה מסוגלות. אפילו אם אנחנו הופכים את זה, אתה יודע, כן מגבילים את זה ליציאה לחופש בארץ או בחו"ל, לא משנה, אז הרבה אנשים שאתה תציע להם, מה הם יגידו לך? אני לא יכול. למרות שהכל אפשרי, אנחנו יודעים שהכל אפשרי עדיין באיזשהו מסגרת, אבל הכל אפשרי. אז אחד הדברים, אחד מהרבה דברים שניתנים בעצם בחשיפה לקור, זה בעצם פותח לך שער ליכולות שקיימות בך. אמרת שרוב, שאתה לא אוהב קור, אני יכול להגיד לך אני חושב אני לא אדבר באחוזים, אני אגיד רוב האנשים שמגיעים לסדנאות שלי, והיו אצלי כבר בסדנאות למעלה מ-500 איש, וזה בלי אנשים שאני משלב להם בטיפול NLP, אני משלב להם גם חשיפה לקור, אז רוב רובם של האנשים הם לא חובבי קור, בלשון המעטה מה שנקרא.
כן.
ועד היום מתוך כל האנשים שעברו את הסדנאות, עוד פעם מעל 500 איש, רק שניים לא נכנסו בסוף. היו הרבה שאמרו לא, אני אבוא לשני החלקים הראשונים, לשיחה והכנה המנטלית ולנשימות, לאמבטיית קרח אולי אני כנראה לא אכנס, וכולם נכנסו חוץ משניים, שזה היה מסיבות בריאותיות נטו, וזה לא היה בגלל שהם לא שינו בעצם את כל הפרספקטיבה שלהם, את כל החשיבה שלהם על קור, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נותנים איזשהו זווית ראייה על קור, אבל הוא משמש כבעצם איזשהו דוגמה להמון המון דברים שאנחנו עומדים מולם בחיים. ועוד פעם, אני כאן רוצה לקשר לנושא הזה, שאני חושב שהוא אחד הדברים החשובים, לחופש הפנימי. כי גם אתה ובעצם כל אחד מאיתנו יכול להתמודד, יש לו את היכולת לצאת אל הקור, הוא נקרא לזה, ואפילו לאהוב אותו אגב.
מעניין.
אני יכול להגיד על עצמי שאני איש של קיץ, אני את החופשות שלי עד באמת שנחשפתי לכל העניין הזה של קור, תמיד הייתי מעדיף במקומות טרופיים, אני אוהב חום, אני גם מאוד מאוד אוהב אש, אבל אתה מגלה שם גם המון המון חום בתוך הקור, גם פיזי וגם פנימי.
אז אם בעצם אנחנו רוצים חופש לפתח כלים שיעזרו לנו להתקרב לחופש פנימי, אז אני אנסה לסכם את זה ותגיד לי אם אני מבין את זה נכון. החשיפה המבוקרת לקור, עוד לפני הבנפיטס הפיזיולוגיים והמנטליים שהיא עושה, היא קודם כל מנקה לנו את מערכת ההפעלה ומייצרת שקט פנימי, שקט ורוגע, שמכין אותנו לקראת התמודדות עם מה שיגיע. מסוגלות, שזה הידיעה שיש לי את הכוחות הדרושים להתמודד, וחוסן, שזה היכולת להתמודד עם תופעות לא צפויות, קשות, קרות, סטרספול, היכולת שלנו להתאושש ממשברים. כל הדברים האלה ביחד זה בעצם רק באמצעות חשיפה לקור, אנחנו יכולים פה ממש לעשות עבודה של שדרוג מערכת ההפעלה שלנו מכל הבחינות האלה.
דייקת, אז לקחת לי את המילים מהפה, כי זה ממש לשדרג את מערכת ההפעלה, לעשות לה איזשהו upgrade, שבעצם כל הקטע של הקלט, של מה שאנחנו קולטים, ואז תהליך העיבוד, ואז בעצם מה שאנחנו, הפלט שלנו, הוא בעצם משתדרג, ואז זה תופס להמון המון תחומים בחיים, לגמרי שדרוג של מערכת ההפעלה.
כן, אז מאיפה מתחילים? אמרת מקלחות קרות, את האמת כל פעם שאני עושה מקלחת חמה, אני חושב על לדחוף את הברז ימינה ולהיחשף לקור, וקשה לי עם זה, אני לא תמיד עושה את זה, כי אני אומר, להגיד לך את האמת, אני אומר למה לסבול? אז
אוקיי.
תן לי את הטיפ שלך, איך עושים את זה נכון.
אז בעצם אני הולך לתת איזשהו תרגיל שהוא מאוד פשוט, אפשר, כל אחד יכול להתחיל לתרגל בבית שלו, במקלחות שלו. מומלץ, אגב, לפחות בהתחלה לעשות את זה במקלחות בוקר, למי שרגיל לעשות מקלחות בסוף היום, אז את המקלחות הקרות, בשלבים הראשונים לפחות, עדיף לעשות במקלחת בוקר. המקלחת היא מקלחת רגילה, כלומר אתם מתקלחים במים חמים, ובסוף המטרה זה בסוף המקלחת לסובב את הידית פול און לצד של המים הקרים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם, דבר ראשון, לעשות איזשהו נשימת איפר, כמובן לא יותר מדי כדי שאתם לא תיפלו. נשימת איפר זה למלות את הגוף בחמצן, זה טכניקה של נשימות כוח, ממש לקחת 100% למלות את הריאות ואת הבטן באוויר ולהוציא 70%. ככה לעשות בסביבות 30 פעמים נשימות כוח. אתם תחוו איזשהו בוסט של מנת אדרנלין, בעצם מה שקורה פיזיולוגית, אתם תמלו את עצמכם בחמצן ותתרוקנו מפחמן, ובעצם אנחנו מעלים על ידי ככה את רמת ה-pH בדם שלכם, ואז נוכל לעמוד טוב יותר בפני המים הקרים. אז אני ממליץ, אחרי שעשינו את הנשימת איפר, זה תהליכים של כמה דקות גג, כן? קחו כמה נשימות מהאף ותתרכזו בנקודת מפגש העדינה של האוויר עם המחיריים. ואז אנחנו בעצם מסובבים את הידית אל עבר המים הקרים, ואנחנו מתחילים לחוש את זה בגוף. עכשיו תנסו לא לתת פרשנות, לא להיכנס לסקאלה הזו של דואליות, של נעים, לא נעים, טוב, רע, אלא פשוט לחוש את זה כאיזושהי תחושה על הגוף, לא להרטיב את הראש אגב, מדברים רק על הגוף, כי הראש בעצם מתפקד כמחשב, אז עדיף לא להרטיב אותו, ולהתחיל עם מספר שניות של מים קרים, ואז בהמשך כל פעם לעלות בהדרגה. אחרי שתצאו, יכול להיות אחרי הפעם הראשונה, יכול להיות אחרי הפעמיים, שלוש, ארבע הבאות, בעצם האפטר אפקט זה מה שאנחנו מחפשים. אז גם אני, שאני אגב, אני תובל כל בוקר במים של 4 מעלות, יש לי איזשהו פריזר עם מים שקבוע על 4 מעלות, גם אני בשניות הראשונות תמיד יש לי התמודדות, כלומר, גם לי, כשהייתי, כמו שסיפרת, הייתי באוסטריה בהשתלמות של שחייה באגמים קפואים, כל בוקר הייתי שואל את עצמי, למה לעזאזל אני עושה את זה? אבל קורה שם איזשהו תהליך שיש לו יתרונות שאתה מרגיש את התוצאות. אז אני מציע להתחיל עם המקלחות הקרות האלו, איזשהו אימון, ואז קרוב לוודאי אתם תרצו להרחיב, כי קורה משהו פנימי. איזושהי תחושת רעננות, אנרגיה, ו... אני תמיד משווה את זה, זה כלי מרפא. יש אנשים שקמים בבוקר ועושים ריצה, יש כאלו שקפה, יש כאלו שלוקחים כל מיני כדורים כמו פרוזה, קלונקס ודומיהם. החשיפה לקור נותנת את האפקט של כולם ביחד בצורה שהיא גם מטבעה גם בפן הפיזיולוגי.
כן, זאת אומרת, זה ממש מרשם של רפואה אלטרנטיבית, אם אפשר להגיד. אני לא חושב שרופא משפחה ימליץ לי על חשיפה לקור, נכון?
היום יש רופאים שגם ימליצו לך גם על זה. אני מסתובב בחברה של אנשי אקדמיה שהם באים מתחום הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, והיום זה כבר מוכר כאיזשהו דרך להתגברות על דיכאון, על חרדות.
יפה, אז הנה יוסי פה פירט ממש סטפ ביי סטפ מה צריך לעשות כדי לעמוד באתגר הקור במקלחת קרה, והשלב הבא זה באמת איזשהו מתקן שאני מבין שצריך לכוון אותו, פריזר שצריך לכוון אותו על 4 מעלות כדי לעשות באמת טיפול יותר מבוקר. ואיפה אפשר לעשות את זה?
אז דבר ראשון, מי שבישראל, אז יכולים להגיע לסדנאות מיינדפולייז. מי שעובר את הסדנאות, אז זה יישמע קצת מוזר, אבל יש ממש לא מעט אנשים שמתרגלים ויש להם פריזרים כאלו בבית, אז יש מפה של פריזרים. שאתה מגיע, אתה טובל, או שזה בדנה, או שזה בכלל כשירות לציבור המתרגלים, ממש יש פרוס בכל הארץ, אז מוצאים את הדרכים, וכמובן בחורף יש את המעיינות, יש את הים, שהוא לא מגיע למעלות שאנחנו רוצים, אבל הוא כן טוב, לאיזשהו תרגול. המעיינות בארץ מגיעים בחורף לסביבות 10 מעלות, הים ל-16-17 מעלות, אבל ברגע שאתה נפתח, מתחיל עם המקלחות הקרות, דברים נפתחים ואתה מוצא את המקומות לתרגל בהם, ואתה מוצא את השיח, קורה שם איזשהו תהליך, שעוד פעם זה תהליך שהוא מקביל לגמרי לחופש.
מעולה, יוסי. אני חושב שהגענו לשלב השאלה הזהה, בה אני שואל כל מי שמתראיין בפודקאסט שלי, מה אתה מאחל למי שמקשיב לנו עכשיו?
אני מאחל שחופש ושקט פנימי. חופש ושקט פנימי, ואני חושב שגם... יש לזה איזשהו נוסחה יחסית, לא יודע אם פשוטה, אבל יש דרך מותוות מתודולוגית להגיע לאותו שקט או חופש פנימי. כן. אני יכול ככה לזרוק את ה את השתי סנט שלי, שזה בעצם מורכב מהשלב הראשון, שהוא שלב של תודעה, של רצון, איזשהו מחולל של הדבר הזה, שהוא בא מהמילה באנגלית יותר מתאימה, שהוא care בעצם, ואז הביטוי שזה בא דרך צבירת ידע ולקבל את, את האמת הזו. השלב השלישי זה להחליט באמת שהריבונות היחידה שקיימת היא ריבונות פנימית, מה שנקרא שלטון, השלטון היחיד ששולט עליך, היחיד שאתה אחראי עליו, זה אתה עצמך, ולא אף אחד חיצוני. ואני חושב שהשלב אחרי זה שמגיעים אליו הוא בעצם חופש, חופש ושקט פנימי.
כן, אני לוקח את מה שאתה אומר, חופש ושקט פנימי, ואחר כך הוספת הרבה דברים נוספים, מה שתמיד מחזק אצלי את התובנה שחופש, כמו שאמרת, זה לא חופשה, זה עבודה, זה עבודה פנימית, זה עבודה תודעתית, זה עבודה על מנגנונים פנימיים. זאת אומרת, בדרך להשיג חופש ושקט פנימי, יש גם דרך ויש גם שיטות, ואני חושב שהחשיפה לקור היא בעצמה סוג של תהליך, כי בהתחלה אנחנו נרתעים מזה, ואחר כך אנחנו מתקרבים לזה, ואחר כך אנחנו מבינים שעל ידי נשימה אנחנו יכולים להתמודד עם זה. זאת אומרת, זה ממש אבולוציה בדרך לגילוי החופש, או מה שאנחנו אמרנו, שקט פנימי, מסוגלות וחוסן, שזה מרתק, וזה גם בדיוק מתחבר לתחילת השיחה שלנו, שאמרת שאתה מחפש. בן אדם מחפש הוא בן אדם סקרן, בן אדם שהולך בדרך, בן אדם שמגלה כל פעם עוד פסגה ועוד פסגה, וככה הכל מתחבר.
לגמרי מדויק כל מה שאמרת. אנחנו מסכימים.
מסכימים. יופי, יוסי, תוסיף לנו בתיאור של הפרק עוד פרטים על איפה אפשר למצוא אותך, איפה אפשר למצוא חומרים שקשורים בחשיפה מבוקרת לקור, ככה שמי שרוצה יוכל להיחשף למידע נוסף. ותודה רבה רבה שבאת וחשפת אותנו לקור, חשיפה מבוקרת. תודה רבה וחופש נעים. Thank you.